לכולם. בסוף המערכה, בסוף הפרק השמיני, התחלנו לראות שהרמב״ם נכנס לשאלה גדולה של היחס שבין ידיעת השם, את כל מה שקורה בעולם ואת כל מה שיקרה בעולם, לבין הבחירה החופשית. והמוח שלנו לא מצליח לתפוס איך הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה, ועדיין לנו יש בחירה חופשית. ואם תקבל את הדברים, אומר הרמב״ם, כפשוטם, שכיוון שהשם יודע את הכל מראש, אז באמת אין לנו בחירה, אז אין משמעות לכל התורה וכל המצוות שאדם עושה. זאת באמת הייתה תפיסה של חלק מהכתות המוסלמיות, שבאמת אין לאדם שום בחירה, כי הכל ידוע מראש, הכל כבר קבוע, הכל חתום, אין לאדם כמעט שום, אין לאדם שום השפעה, שום משמעות למה שהוא בוחר. והטענה של הרמב״ם שיש פה בעיה יסודית בלימודי אמונה. לימודי אמונה הם נושא קשה. הקושי בלימוד אמונה שאנחנו בני אדם מנסים ללמוד בשכל שלנו על דברים שאין לנו בהם שום מושג, שאנחנו לא יודעים עליהם כלום, לא מבינים כלום, שום דבר, וזה מבלבל מאוד את כולנו. אז אנחנו ניתן דוגמה בנושא אחר בשביל להמחיש את הטענה שהרמב״ם רוצה שאנחנו קצת נתוודע אליה. הרמב״ם במורה נבוכים בחלק השני של הספר מביא את השיטה של המדענים היוונים. המדענים היוונים טענו שלא יכול להיות שהעולם נברא יש מאין. אנחנו אומרים שהעולם נברא יש מאין, לא היה כלום, והקדוש ברוך הוא ברא את הכל. היה בהתחלה רק אלוקים, והוא ברא הכל הכל הכל. אומרים המדענים, אני מסתכל על המדע, אני חוקר את המדע, ואני רואה שאין דבר כזה. כל דבר בעולם הוא תמיד תוצאה של משהו שקדם. אין, לא נפגשנו אף פעם בעולם עם יצירת יש מאין. אף פעם. אני מסתכל על הטבע, על צמחים, על חיות, על הכל, הכל, תמיד, לכל דבר שקורה יש איזה משהו שקדם לו. אין דבר כזה יש מאין, לא קיים. אז כיוון שאני לא רואה, אז אין. אומר הרמב״ם, אתם מנסים ללמוד על מציאות אחרת מתוך המציאות שאתם מכירים. זה העולם שאתם מכירים. ואתם מחליטים ממנו על עולם אחר, על מציאות אחרת שלא היה כלום. אין לכם יכולת. עקרונית אין לכם יכולת, כי כל החשיבה, כל הכלים וכל התפיסה של האדם היא פה. אז אתה לא יכול לתפוס שיש משהו אחר. כמו שלמשל אנחנו לא יכולים לשאול שאלות מה זה עולם הבא, לא יכולים. למה? כי אין לנו יכול, אין לנו מושג, אין לנו קצה חוט בכלל, שום דבר. אנחנו פה בעולם הזה, איך נשאל על עולם אחר שאנחנו לא נמצאים שם ולא קיימים שם? אנחנו שום, כל צורת החשיבה שלנו, כל ההיגיון, הכל 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 לפי העולם הזה, אז אין לנו שום יכולת לקלוט מה זה עולם הבא. אז גם אין לנו יכולת לקלוט מה שהיה לפני העולם הזה. אומר הרמב״ם, כשלומדים אמונה צריך להכיר את גבולות הגזרה של העיסוק שלנו בלימודי אמונה. נכון שאנחנו מנסים להתעמק, צריך להכיר את גבולות הגזרה. יש נושאים שאנחנו לא יודעים בהם כלום, אז אנחנו לא מתעסקים איתם. וכל עיסוק הוא נדון לכישלון. כי אתה רוצה לשאול שאלה על אלוקים, אתה לא יודע מי זה אלוקים בכלל, כלום אתה לא יודע עליו. אין לך מושג איך, מה זה השכל שלו, מה זה, אתה לא יודע עליו שום דבר. אז עכשיו אתה רוצה להרבב בין שני מושגים. אני חי בעולם מלא בחירה חופשית. אני רואה, המציאות מספרת לי בחירה חופשית. מה שאני עושה, יש תוצאות. ואני רוצה עכשיו לחבר את מה שאני קולט כאן עם מה קורה עם הידיעה של אלוהים. אתה מנסה לחבר דברים שאין לך יכול לחבר אותם, כי המוח שלך קולט את המציאות פה. אתה לא יודע שום דבר על אלוהים, ואתה, לא רק שאתה יודע, אתה עוד רוצה יוצר קושייה. איך אתה יכול לקשות קושייה על משהו שאתה לא יודע עליו שום דבר? זה מאוד מאוד חשוב בלימודי אמונה לדעת מה ומה אנחנו עוסקים ומה אנחנו לא יכולים לעשות. לא כי זה סוד כמוס, אלא כי אנחנו לא מכירים. ממה שאני לא מכיר, אני לא יכול לחקור. מה שאין לי להם שום פיסת מידע, אני לא יכול לשאול שאלה. אני לא יכול להם, אין לי שום מושג. אז למה אנחנו עסוקים? לעולם אנחנו לא עסוקים באלוקים, אף פעם. אנחנו לא עובדי עבודה זרה. אנחנו לא עוסקים באלוקים, כי אין לנו מושג מזה אלוקים. אנחנו עוסקים רק בדבר אחד, בתורה. התורה זה מה שאלוקים אומר לנו, אנחנו בני האדם. דיברה תורה כלשון בני האדם. אנחנו עוסקים בתורה, והתורה אומרת בחירה חופשית. אז זה מבחינתנו מה שיש. אנחנו לא עוסקים באלוהים, ולא ביחסים שלנו עם אלוהים, אלא בתורה שבאה מאת אלוהים עלינו. מי זה אלוהים? אין לי מושג. מה הוא עושה? לא יודע כלום. אני יודע מה אומרת התורה. התורה אומרת שהעולם נברא. מה זאת אומרת? לא יודע מה, איך, כי אין יכולת להבין מה זה עולם נברא. אני לא יכול לחשוב על זה בכלל. אבל זה כנראה חשוב מאוד, מבחינת התורה, שככה נתייחס אל העולם. יש לזה משמעות. שאנחנו נתייחס אל החיים שאנחנו חיים בהם, כחיים שהם, מישהו רצה אותם. אני מסתכל על עצמי ואני אומר, מישהו רצה שאני אהיה. אני אלך סתם.
הרי יש היום המון הסברים לאיך אלוקים נמצא בעולם הזה, הסברים מדעיים.
לא. זה לא מסביר שום דבר על אלוקים. זה מסביר על פעולות שאלוקים פועל. אבל עליו, לא יודעים כלום. מי הוא? לא יודעים שום דבר.
איך זה מנותק ממנו בעצם?
זה מנותק. כי אם למשל מישהו הכין חביתה, אני מסתכל על חביתה, אומר, אני מכיר לגמרי את הבן אדם, אני יודע מי הוא. אתה אומר, אתה מכיר אותו? כן, בדיוק, מכיר אותו מצוין. הרי הוא עשה את החביתה, נכון? אני יודע מי. אתה לא מכיר אותו. אתה מכיר אולי, אולי, אולי את היכולת הבישול שלו, גג. גם זה לא ברור. מי הוא? לא יודע. אתה יודע מה האישיות שלו, הרגשות שלו, החלומות שלו, היה הנפש שלו, ולא יודע לו כלום. אנחנו יודעים שם. עליו. אנחנו יודעים שהוא רוצה להגיד לנו משהו. וזה אנחנו מתמקדים. לכן, אומר הרמב"ם, שאנחנו לא מדברים על החיים של אלוקים. ולא על היכולת של אלוקים. ולא על הידע שלו, ולא על כל התארים שלו. בכלל, לא מדברים עליו.
אנחנו כן הרבה נותנים להקדוש ברוך הוא תארים בתפילה.
אומר הרמב"ם, למורה נבוכים, וגם כאן, כל, גם ביד החזקה, כל העיסוק בתארים, זה בא לומר מה אנחנו, מה קורה אליו. מסרים שעוברים אלינו, לא מי הוא, אלא משהו שעובר, מסר שבא לומר לנו. כן.
הרב, שאני אדם מברך את האמונה שלו, אז צריך להתעסק כאילו יותר
גם, רק בזה. רק בזה. כלומר, אנחנו לא מתעסקים באלוהים, זה לא צנוע. זאת אומרת, זה לא מתאים לנו. זה לא שייך לנו, זה החיים הפרטיים שלנו. אנחנו עוסקים במה שאלוקים אמר לנו. אלוקים אמר לנו שהוא רחום. גם הוא אמר לנו את זה. כשני הבעלי רחמים. אלוקים אמר לנו שהוא גיבור. למה? כדי שני הגיבורים. מי הוא? לא יודע מי. מה זה גיבור? אתה גיבור לעולם השם. מה זה גיבור? סומך נופלים, נופי חולים, עתיר אסורים. אז גם אני. כשאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים עליו. מדברים על מה הוא אומר לנו. מה הוא רוצה שנהיה? בדיוק. אהבת השם זה לאהוב את התורה. את הרצונות של השם שפנים אליהם. דבקות, אין לא דבקים בהשם, אומרת הגמרא, אי אפשר לדבק בהשם. דבקים במידות שהשם הגילה לנו. ידבק במידותיו, ללך בדרכיו. מה זה ואהבת את השם אלוקיך? והיו הדברים אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. הדברים. ושיננתם לבניך ודיברת בה. כלומר, התורה. אז אנחנו לא, אין לנו אהבת השם. כי אנחנו לא יודעים מי הוא. איך אפשר לאהוב מישהו שאנחנו לא מכירים? אלא שאנחנו אוהבים, כלומר, הולכים בדרכיו. דבקים במידות שלו. עושים רצונו. כפי שהוא פונה אלינו. ואחד הערכים החשובים ביותר שהשם אומר לנו, האחריות עליכם. זה מסר. מי זה אלוהים? איך זה מסדר אחריות שלנו? עזוב, זה לא מעניין אותך. הוא יודע וגם אחריות. זה לא מעניין אותך. אותך מעניין מה אלוקים פונה אליך. והוא אמר לך שיש לך אחריות. זה מה שהתורה אומרת. וזה אנחנו צריכים להתמקד. לכן אומר הרמב"ם, שהתארים, עיסוק בתארים של השם, הוא באמת בלתי אפשרי. כי התארים של השם זה הוא. אנחנו לא יודעים מי הוא, אז איך אפשר לעסוק בתארים שלו? מה זה החיים של השם? אנחנו לא יודעים. מה זה השכל של השם? מה זה היכולת של השם? אנחנו לא יודעים מי הוא. הוא התברך תאריו ותאריו הוא. זה עניינים קשים. אי אפשר להבין כלום. ולכן לעולם, אומר הרמב״ם, אנחנו לא אומרים חי השם. מה זה חי השם? אנחנו לא אומרים החיים של השם. בתנך מופיע חי פרעו, חי נפשך. מה זה חי נפשך? החיים שלך. אנחנו לא אומרים לקב"ה החיים שלו. למה? כי אז היינו אומרים החיים, אני יודע מה זה חיים. שלו. טעות. אתה לא יודע מה זה חיים שלו. אתה לא יכול להגיד שהחיים, כן, חיים שלו. אין לך מושג מה זה חיים שלו. והחיים שלו זהו, וזה לא קשור אליך. לכן אומרים חי השם. לא חי השם, חי השם. כי הוא וחייו דבר אחד. אם תגיד חי השם או דעת השם, אז טוב, אני הבנתי מה זה דעת, וזה הדעת של השם. אני יודע מה זה חיים, זה החיים שלו. אתה לא יודע מה זה החיים שלו בכלל. מסכם הרמב״ם, אין יכולת בדעתנו להבין מציאותו יתברך. כי למשל אצלנו לכל דבר יש סיבה. לקדוש ברוך הוא אין סיבה. אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה. לנו בעולם שאנחנו מכירים לכל דבר יש סיבה. הקדוש ברוך הוא סיבת הסיבות. אנחנו לא מבינים מה זה סיבת הסיבות. זה מילים, אנחנו לא מבינים שום דבר. מה זה, מה הסיבה, מי זה, מאיפה זה בא? אנחנו לא מבינים. וכשאנחנו רואים שהוא יודע, אנחנו לא יודעים מה זה יודע בכלל. אז איך אתה יכול להגיד? טוב, אם הוא יודע ואני בוחר, אז לא יכול להסתדר. אתה אתה לא יודע מה זה שהוא יודע. אז אל תקשה קושיות. יש גבולות גזרה ללימוד אמונה. לכן אומרת הגמרא שספר התורה מתחיל באות ב', נכון? ככה, בראשית. הנה יש פה ב', הוראות את הב' הזאת? לא. מה היתרון באות ב'? שהאות ב' שכתובה ככה, נכון? אז אפשר רק ללכת קדימה. יש לך תקרה מעליך, רצפה מתחתיך וקיר מאחוריך. אתה יכול ללכת רק קדימה. כלומר, אנחנו לא יכולים לעסוק במה שקדם לעולם, ולא מה שמעל העולם, ולא מה שבתחת, אנחנו לא עוסקים, אנחנו עוסקים רק בתוך העולם שאנחנו נמצאים. לכן בית זה בית. בעברית אומרים בית, בית, זה אותם אותיות. תעסק בבית שלך. דוגמה נוספת, הרמב״ם בסוף היה בחזקה, כותב על האמונה בביאת המשיח. אומר הרמב״ם, אנחנו חייבים להאמין שיבוא המשיח. מתי הוא יבוא? מה יקרה? איך הוא יבוא? מה קודם יהיה? אליהו הנביא? קודם מקדש? קודם המלך? איך זה ייראה? אומר הרמב״ם, אל תעסוק בזה. אל תעסוק בזה. למה? כי זה לא קשור אליך. תמיד לעסוק רק במה שקשור אל החיים, אל הבית שלך, אל החיים שלך. אבל מה יהיה שם? מה הוא יהיה? מה זה רלוונטי אליך עכשיו? מה זה עניין לך? אתה צריך להאמין שיש גאולה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם לאיפה שהוא צריך להגיע. מאוד חשוב. כי זה נותן לך שייכות לתהליך היסטורי שמוביל אל האמת. והאמת אצל האור. תדבק בה. מה יהיה? מה אכפת לך? עכשיו. עכשיו תדבק באמת. מה יקרה? לעולם. עד רבה, אומרת הגמרא, זה רק מרחיק את הגאולה. אם מתחילים לעסוק בשאלה, מתי הוא יבוא, איך יבוא, מה יבוא, מה יבוא, אומרת הגמרא, זה רק מרחיק את הגאולה. כי אתה מתחיל לחטט במה שלא החיים שלך. אז ממש החיים שלך אתה לא מתעסק. אז איך הגאולה תבוא? אם אתה לא מתקן מה שאתה צריך לתקן, אם אתה לא עובד מה שצריך לעבוד, אז אתה רק מעכב את הגאולה. כי המוטל עליך אתה לא עושה. את המשבצת שלך אתה לא עושה. אז איך נוכל להתקדם? אז הגאולה מתעכבת בדור עכשיו. כי בנינו על זה שאתה תתקדם והדור הבא יתקדם עליו. עכשיו בגלל שלא התעסקת, אלא רק ניסית לחקור מה יהיה. את המשימה שלך לא עשית, אז רק עיכבת התהליך. לכן לעולם, אומר הרמב״ם, לא יעסוק אדם בדברים הללו. זאת אומרת, עולם האמונה צריך להתמקד, אומר הרמב״ם, בחיים שלנו. לכן התורה אמרה שיבוא גאולה, וזהו, היא חתמה משפט אחד. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, משם יקחך ויביאך על הארץ הטובה. זה הפסוק היחידי בחמישה חומשי תורה שאומר שיבוא המשיח. פסוק, זהו. מה אמור? לא. זהו. התורה אפילו לא דיברה על העולם הבא, אפילו חצי. מילה אחת היא לא אמרה על העולם הבא. למה? כי זה לא רלוונטי. יהיה עולם, יהיה בסדר, עזוב את זה עכשיו, זה לא העניין שלך. אנחנו צריכים להתעסק בחיים שלנו, בבית, במסגרת שבה אנחנו נמצאים. וכאן אומר הרמב״ם, בתוך הבית, בתוך העולם הזה שאנחנו חיים בו, הנושא המרכזי, בחירה חופשית. זה הכי חשוב. וכל מה שיערער את הבחירה החופשית, אז אל תיתן לו להיכנס. ואם בגלל שאתה עוסק בעתיד, בעבר, באלוהים, באין לי מושג מה, אתה מחליש את הבחירה החופשית שלך, לא טוב. אתה, זה רק מפריע. כי אנחנו צריכים לעסק בעצמנו, באשמה שהתורה רוצה שנתעסק. אנחנו עוסקים בתורה. לא עוסקים בהשם. אנחנו לא עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה מנסים להגדיר מי זה השם. כל אחד מצייר, השם הוא כזה, השם הוא כזה, כל אחד מצייר אותו. לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אל תצייר אותו. אל תגדיר מי זה השם. אנחנו לא יודעים מי הוא, וזה לא מעניין אותך גם מי זה השם. אל תעשה לו שום פסל בכל תמונה ושום כלום. אתה תתעסק במה שמוטל עליך. השם פונה אליך, אומר לך, תעשה ככה וככה. בחיים שלך תתעסק. לא באלוהים, אלא באדם. מה שלא קשור לחיים שלנו. לא, רק מה שקשור לחיים שלנו לומדים. כל לימודי האמונה זה ללמוד על החיים שלנו. מה זה להיות יהודי, מה זה עם ישראל, מה זה לקם, מה זה תורה, מה זה מצוות, מידות, העיר עד שמה, החיים שלנו. כי הגאולה, אנחנו לא יודעים שתהיה גאולה. זה חשוב, לדעת שתהיה גאולה, כי זה מאוד מחזק שאנחנו יודעים שהעולם הולך לטוב, זה מחזק אותנו להיות טובים היום. העולם הולך אל התורה, מחזק אותנו להיות עסק במצוות היום, ושיש מלך לעולם. מה יהיה? לא עוסק. זה לא מעניין. כל הפרטים אנחנו לא מתעסקים. לא מעניין. איזה שלב אנחנו מגיעו לה? לא יודע. שלב 3. שלב 5.5. מה זה משנה? מה זה מעניין? מה אתה עושה היום? זו השאלה. האם היום עשית את מה שצריך מוטל עליך לעשות? מה זה משנה איזה שלב אנחנו מצאים? את מה שמוטל עליך היום לעשות, תעשה הכי טוב, זה חשוב. מה השאלה? לא יודע מה השאלה. זה לא התפקיד שלה. זה לא מעניין אותה.
אז למה בכל זאת יש רבנים, אפילו אנשים קצת יפים שיושבים לכל
איזה קבלה? קבלה זה מה שזה. הכל הקבלה עוסקת בתוך האדם. באדם. בנשמת האדם. כך כותב ספר נפש החיים. כבר אמר, דיברנו על הספר הזה, נכון? הוא נמצא למעלה עדיין. הוא אמור לרדת משם. שם למעלה יש ספר נפש החיים, אפילו שניים. לא יודע למה זה למעלה. שנפש החיים, שער א' פרק א', אומר על נפש החיים, התלמיד הגדול של הגאון מווילנה, גדול התלמידים של הגאון מווילנה, אומר, כל הזוהר, עושה כך בנושא אחד. מה זה צלם אלוהים שבאדם? מה זה צלם אלוהים? זה כל הנושא. כך כותב גם רבי גאון. רבי גאון זה, מהתקופת הגאונים, זה לפני הרמב״ם. אומר רבי גאון, כל המקובלים העליונים, שעוד לפני, מתקופת התנאים, כל מה שהם צפו בכל מיני דברים עליונים, הכל בתוך חדרי לבבם ונשמתם. אפשר לקרוא את זה, זה מופיע ברמב״ם. בהגאות, יש פה רמב״ם, יש שם הרמב״ם. מעליכם, ספר המדע לרמב״ם. לא, שם. בדיוק שם, ספר המדע. אין ספר המדע. בהתחלה אולי, א', הנה, יופי. אז שם זה כתוב, כן, מצוין, תודה רבה. ואתם לא לומדים את הדברים האלה. אז מה אתם עושים כל היום? זה הכי חשוב. ספר המדע לרמב"ם, זה הכי חשוב. אומר רבי גאון, רבי גאון קדם לרמב"ם, מתקופת הגאונים. כל המקובלים שמתפללים תפילות טהורות ומעיינים בכתר, וצופים בהיכלות ורואים את ההיכלות הפנימיים היכל לפנים היכל, לא עלו למרום אלא בחדרי ליבם היו צופים. הם רק התעמקו בתוך הלב שלהם, לפנים, בתוך הנשמה שלהם, לפנים. וזה נקרא רוח הקודש. כי התעמקות בנשמה זה דבר מצוין, וצריך לעשות אותו בהדרגה, לאט לאט. הנה למשל, אני אבוא לילד בן 5 שמתבכיין קצת. כי הוא מתבכיין שלא הביאו לו סוכריה. תקשיב, התת מודע שלך, התת מודע שלך מגיל חצי שנה, אתה לא יודע, יש לך תסביך מסוים שקשור לתת מודע פסיכולוגי שעוד לפני מה שנולדת. אתה לא יודע, אבל יש לך בתוך האישיות שלך אגו ואיד וסופר אגו וכל מיני מרכיבים פנימיים שמשפיעים על ההתנהגות שלך. מה אתה רוצה? אתה לא מבין את הלחצים החברתיים שמושפיעים עליך, זה קשור לגיל שאתה גדל כדי. אני אפרק אותו. הוא לא יכול, זה יבלבל אותו לגמרי. יש שלבים במודעות העצמית. שאדם צריך להתבגר, להיות מסוגל ללמוד על עצמו. כמו שאנחנו, יש דברים שהם היו רואים לנו בגיל ההתבגרות, לא היינו מסוגלים לכלום. היינו מבגרים מספיק. אנחנו גדלים, מסוגלים ללמוד על עצמנו, להבין על עצמנו דברים יותר לעומק, מי אנחנו, מה הזהות שלנו, מה מניע אותנו בחיים, להכיר את עצמנו יותר לעומק. זה תהליך שדורש בגרות ויישוב הדעת ולא משהו שלא יזעזע את החיים. כי אומרים לאדם, לאט לאט דברים מאוד מאוד עליונים, אומרים לאדם, תשמע, אתה יודע מי אתה? אתה נשמה. אתה, כל מה שאתה רוצה זה רק קרבת אלוקים. תבואי לילד בן 10 ותגיד לי, אתה, כל מה שאתה רוצה בחיים זה קרבת אלוקים. זה האני הפנימי שלך. הוא הולך לאיבוד, הוא אמר, זה צמח לי משלך. או שהוא ישתגע, או שהוא יתבלבל, או שהוא יבוא לקחת אותם, אתה משוגע. ואני לא, אתה רוצה קרבת אלוקים, יודע מה אני רוצה בחיים. הוא רוצה הרבה דברים, מה אתה אומר? אני, זה האני האמיתי שלך. זה מבהיל. גם אנשים בוגרים זה מבהיל אותם. אז אנחנו צריכים בשלות, לאט לאט, להתעמק בחדרי הלב. זאת אומרת, אומר הווי גאון, אנחנו לא עוסקים באלוקים, ולא בעולמות העליונים, ולא במהלכים, ולא בכלום. אנחנו עוסקים רק בדבר אחד, בתורה. כלומר, בצלם אלוהים שבאדם, בנשמה שלה. כל התורה כולה לא באה לעסוק אלא בנושא אחד. מי אנחנו? מה זה הנשמה שלנו? מה שורש הזהות שלנו, איך אנחנו אמורים לחשוב, לחיות, להרגיש, מי אנחנו? וכל הקבלה כולה עוסקת רק בזה, בנושא אחד בלבד. רק שזה נושא ענק, זה נושא ענק, הנשמה שלנו ענקית ברוך השם.
אבל זה לא יגרום לנו לאהוב את התורה ולהיות כאילו ולא יודעת כזה שהוא, כאילו זה ברור.
זה מצוין, אנחנו צריכים לאהוב את התורה, לא את הקדוש ברוך.
זה לא
גורם
אבל לנתק כזה?
לא, כי אנחנו אוהבים את השם דרך התורה. למה אנחנו אוהבים את השם? כי דרך התורה, אנחנו לא אוהבים את השם בנפרד. אלא דרך התורה אנחנו אוהבים את השם. אוהבים את השם שגורם לנו להיות צדיקים. אז מה זה לאהוב את השם? אם אדם לא נהיה צדיק, לא עובד על המידות שלו, אז מה זה אהבת השם? זה יכול להיות דבר מאוד רע. השם, הוא עושה כל מה שבא לו, ופעם אומרת, שמע, השם, אני מאוד אוהב אותך. למה אני אוהב אותך? כי אתה עושה לי, מרשה לי לעשות מה שבא לי. כי אתה נותן לי כסף, אתה נותן לי... כי יש כיף לי בחיים. זה לא אהבת השם. אהבת השם מצד שהוא נותן לנו תורה. שהוא נותן לנו מצוות. שהוא מזכך אותנו. שהשם מעורר אותנו להתקדם ולגלות בקרבנו מידות טובות והתעלות רוחנית. אז זה אהבת השם.
אני מנת צריך לעשות במה... איך אנחנו יכולים לזהות מה
הקדוש ברוך הוא
רוצה ממני?
כי אני רואה איזה תכונות השם שתל בי, איזה כישורים, איזה יכולות, ולראות דרך זה, כנראה ששם באזור הזה, לא יודע בדיוק, באזור הזה יכול, כנראה גם המשימה שהוא מבקש ממני. כי אני רואה שכל פעם שאני מנגן, אנשים מאוד שמחים. כולם מאוד מאוד מרוצים שאני מנגן. ואני גם מאוד אוהב לנגן. וזה ממש, כולם מאוד שמחים, ויש לי רעיונות חדשים כל הזמן במנגינות. אנשים זה עושה להם הרגשה. אז כנראה ששם, באזור הזה, יש. זה מה שהשם רוצה שאני אעשה. פחות או יותר. כן, ודאי. זאת אומרת שאנחנו לא יודעים שום דבר על הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שהוא נתן לנו תורה. זה מה שאנחנו יודעים. שהשם נתן לנו תורה. מי זה השם? אז מכאן ואילך במה אנחנו עוסקים? בתורה. השם נתן לנו תורה, אבל אנחנו תעסקו בתורה. לא בי, בתורה. כי בו אי אפשר לעשות. אי אפשר לעסוק בהשם. איך? לא איראני, האדם בחי. אי אפשר לעשות. דוב כבו, אש אוכלה. איך, מה, איפה, מה אתה? מה אתה רוצה לעשות? אומר, אי אפשר, אומר, חסרון דעתנו, אנחנו לא מבינים כלום. קצרה דעתנו מהשיגו. כמו שחס ושלום ידיבר, לא יכול לראות את אור השמש. אין, מה השייך? אז מה אנחנו עסוקים? בתורה. היה קיסר רומאי אחד שבא לרבי יהושע בן חנניה ואמר לו, אני רוצה לראות את השם. אמר לו, אין בעיה, מחר ב-10 בבוקר תבוא אליי, אני מורה לך את השם. הגיע מחר בבוקר, 10 בבוקר, אמר לו, עכשיו תסתכל על השמש. תסתכל, לא יודע, לא יכול. תסתכל, לא מצליח. שמש יוקדת, תנסה. מה, אתה לא מסתכל על השמש? נו, אתה לא רציני. זה אפילו, זה... השמש זה לא אפילו ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה של לראות את השם, זה רק אחד העוזרים הפחות בכירים. מה יהיה? אז במה אנחנו עסוקים? בתורה. זה השמחה שלנו בתורה, איזה שמחה. שהשם אמר לנו, אני יודע שאתם לא יכולים לעסוק בי, נתתי לכם. תורתי, תורתי אל תעזור, תורתי. זה לא ממני. לקח טוב נתתי לכם, בשביל עץ חיים למחזיקים. זה השמחה שלנו בתורה. כי בו אנחנו יכולים לעסוק. זה עובדה עבודה זרה, עובדה עבודה זרה, ניסו לעסוק בו. עד היום מנסים לעסוק בו, מה יצא מזה? שום דבר. מפח נפש. לא. כלומר שהוא מתגלה לנו בתכונות הבעיות. רוצים ללמוד ממנו תכונות של אבא. מה זה תכונות של אבא? אנחנו לא יודעים מי הוא. אנחנו רואים שהוא אומר לנו, המידות, יש לי מידות שאני רוצה שתדבקו בהן. מידות שנקראות אבא. מה זה אבא? מה זה מידת אבא? זה מידות. כשאומרים אבא, איזה מידות עולות? מה זה אבא? כן, פונים אליו, מבקשים. למה? כי הוא התגלה אלינו במידותיו. אנחנו פונים אל השם מצד המידות שהוא התגלה אלינו. ברוך אתה השם. מה אומרים? אלוהים ולאבותינו. התגלית אלינו. אלוה אברהם, אלוה יצחק, אלוה יעקב. אנחנו לא יודעים מי אתה. אנחנו יודעים שדיברת עם האבות. מי אתה? גדול, גיבור ונורא. זה הגדרות של הקדוש ברוך הוא. שהוא גדול? כמה גדול? 200? 400? 500? כמה גדול? גיבור? מה זה גיבור? כמה? מה זה נורא? לא יודעים כמה. זה לא בא לתאר אותו. זה בא לתאר מידותיו. גדול. גדול עושה חסדים. גיבור. עושה דין בעולם. יש דין. נורא. יש איחוד מלא בין החסד לדין. אפשר לשלב בין יראה ואהבה. בין חסד לדין. בין... להיאבק נגד ולהיאבק בעד. אפשר. טוב? אז יש לנו איפה להמלה. זה פונה אלינו. זה עכשיו התפילות פונות לזה. יש פה תפילה, זה מורכב. אתה בונה אל החסד. האלוהי. אבל אתה אומר, צריך להיות גם ראויים. יש גם דין. אני לא יכול לבקש כל דבר. צריך לראות אם אני ראוי. אני צריך לי לשים לב שאני מבקש משהו ואני ראוי אליו. זה שילוב. ואיזורי שירה, קצת שאני גם, אני מאוד מבקש. זה גם קרבה וגם יראה ביחד. זה העמדה הנפשית שלנו בתפילה. כן. זאת שאלה מצוינת, ולכן לומדים את כל התורה. כולה, כולה, בגלל שהשאלה הזאת היא השאלה הכי טובה בעולם, לכן אנחנו לא מפסיקים ללמוד תורה כל היום וכל הלילה, כי זה הדבר הכי חשוב והכי נכון לעסוק בו. מה זה צלם אלוקים שבאדם? זה השאלה הכי חשובה. כי לעסוק בשאלה מה זה אלקטרון זה מאוד חשוב, ומה זה כימיה וביולוגיה פיזיקה זה מאוד חשוב, אבל זה לא מתקרב לשאלה הכי חשובה, לאין ערוך יותר חשובה, מי זה בן אדם? זה הרבה יותר חשוב ודרמטי בחיים שלנו. מי אנחנו? זה שאלה מי שבאדם. זה שאלה הרבה יותר חשובה, לכן אנחנו עוסקים בזה כל היום וכל הלילה. וזה צריך לעשות כל הזמן, כי הם חיינו ואורך חיינו. כל הזמן בלי הפסקה, כי זו השאלה הכי רלוונטית. יותר מכל דבר אחר, מה זה צלעים של האדם? וזה כל התורה עוסקת. התנך והגמרות והזוהר והכולם עוסקים רק בשאלה הזאת. מה זה צלעים של האדם? מה זה בן אדם? איך בן אדם אמור לראות? איך הוא אמור לחיות? איך הוא אמור לחשוב? איך הוא אמור להרגיש? מה זה בן אדם? אם נלמד את כל המדעים, לא נדע את זה. את השאלה הכי חשובה לא נדע. לכן, אומר המהר"ל, עם כל הכבוד לכל המדעים, הם תפלים לעומת הנושא הזה, שהוא הכי חשוב. כי זה החיים שלנו. אני יכול ללמוד על כוכבים, אסטרונומים. בסדר, למה אתה כוכבים? מי אתה? לא, זה פה קרוב, מי אתה? הרבה יותר חשוב. אבל אתם מקבלות הרבה השפעה וידע ותובנות מאנשים שעוסקים בתורה, וזה מה שחשוב. כיוון שיש עיסוק בזה בלי הפסקה, אתם מקבלות מזה הרבה מאוד. אתם מקבלות מזה חוכמה וידע והדרכה וחינוך ומעשים ועולם ומלואו, וזה מה שחשוב.
גם אם אני לא לומדת בעצמי.
כן, כי תמיד את לומדת. תמיד את לומדת. יהודי הוא תמיד לומד. את תמיד לומדת, כי את שואלת את עצמך מה ההלכה במקרה הזה, ומה נכון מוסרית לעשות פה, ואם אני חושבת נכון, ואם הרגשות שלי טובים. אבל כל הזמן את תשאלי את עצמך שאלות. אז כל הזמן את תלמדי. כל החיים את תלמדי. כי את תשאלי את עצמך כל הזמן. האם אני מתנהגת וחיה ומרגישה וחושבת כמו שבן אדם אמור לעשות? וזה כל הזמן אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת, כל הזמן בכל נושא. אנחנו כל הזמן בלמידה. לכן הדבר הנכון ביותר, שכל היום אנחנו שואלים שאלות, ללא הפסק, את עצמנו, על כל צעד ושאר. שאלות. שאלות, האם התנהגנו נכון, האם הרגשנו נכון, האם הכוונות שלנו נכונות, האם המחשבות שלנו נכונות. האם השאיפות שלנו? כל הזמן נשאל שאלות, גם בדברים גדולים וגם בדברים קטנים, אפילו ממש קטנים. זה הדבר הכי חשוב בחיים, שכל הזמן נשאל את עצמנו, מה? שזה בגימטריה 45, שזה גימטריה אדם. המהות, הדרך שלנו להגיע אל האדם, זה כל הזמן לשאול מה. מה הדין, מה הלכה, מה קורה, מה צריך לחשוב, מה זה, מה, מה. כל הזמן לשאול. זה, ככה נהיה בני אדם. מאוד אגואיסט, הוא רוצה להיות טוב לבריאות, הוא שואל מה הדרך להיות הכי טוב. הוא רוצה להיות טהור בלב, מה הדרך להיות הכי טוב. זה אגואיזם גמור. להיות טוב לבריאות וישר וטהור ואמיתי, זה אגואיזם מצוין. שכל העולם יהיו אגואיסטים כאלה. בוודאי שזה, אין דבר יותר טוב לעשות בזה. מה הכי טוב? מה הכי נכון? מה הכי מבורך? מה הכי טהור? זה השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן. מה נדרש מאיתנו? זה נקרא להיות בן אדם. לשאול, 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 כל הזמן לשאול. בעזרת השם אתם תתחתנו כולכם בשמחות ואיתו בזמנו ובקרוב. ואתם תראו שהדבר שהכי תרצו, אני אגלה לכם סוד, הדבר שהכי אתם תרצו מהבעלים היקרים שלכם, זה שישאלו אתכם כל הזמן שאלות. אתם תראו את זה. זה דבר שהם הכי תרצו, זה שהם ישאלו אתכם שאלה. ואם הוא יעשה משהו בלי לשאול אתכם, יחב לכם מאוד הלב. למה? כי קשר זה שאלה. ככה יוצרים כל הזמן קשר. איך אני יוצר קשר עם צלם אלוהים שבי? אני שואל אותו שאלה. איך אני יוצר קשר? כל הזמן לשאול, לשאול, לשאול. אתה שואל, יש קשר. יש תיאום. אני מתקדם. אם אין שאלה, יש נתק. יש אצלי צלם אלוהים, יש את החיים שלי, ואנחנו לא מדברים. אני לא שואל את הנשמה שלי שאלות. אני לא שואל את התורה שאלות. אני לא שואל את... לא, לא, אני לא מדבר איתו. אני עושה, והנשמה שלי שם, והתורה שם, ואנחנו לא מדברים. אנחנו צריכים לדבר עם התורה כל היום. כל היום לדבר איתה. לשאול אותה שאלות כל הזמן. מה את אומרת על זה, ומה את אומרת על זה, ומה דעתך על זה? כל הזמן לשאול את התורה, את הנשמה שלנו שאלות. זה הקשר. אתם תראו, שאתם תרצו שהבעל שלכם ישאל אתכם כמה שיותר שאלות. ואם הוא לא ישאל, אז הוא ילמד מהר מאוד שהוא צריך לשאול. ככה יהיה. אני לא נביא, אני אומר לכם שככה יהיה. כי זה האמת, ככה זה. הקשר הוא שאלות. זה המהות שלנו כבני אדם. איך שואלים שאלות? כשיש בחירה חופשית. לכן הבחירה החופשית היא כל כך חשובה. כי הבחירה החופשית זה היכולת שלי לשאול. אם אין לי שאלה, אין לי... אז, מה, אז אני לא יודע מי אני. אני לא אגיע בחיים לקשר עם עצמי, ולא עם אלוהים ולא עם אף אחד. כל הקשרים זה שאלות. לכן הבחירה החופשית היא כל כך חשובה. היא בחירה חופשית, זה יכולת לשאול. במקום שאין חופש לא שואלים שאלות. כשיש חופש שואלים. זה נפלא לשאול, אין יותר טוב מלשאול. ככה יוצרים קשרים. לכן עם הנשמה שלנו כל היום לשאול את השאלות. עם התורה לשאול, עם המשפחה שלנו, כל היום לשאול שאלות. כמה שיותר, יותר טוב. מי שישאל כל היום שאלות אל התורה, רק יעלה מעלה מעלה. כל החיים שלו יתקדם. כל יום, כל הזמן ילמד. על עצמו ועל החיים ועל התורה. כל הזמן הוא ילמד. הוא יגדל ויגדל, לא משנה. ישאל המון שאלות. בלי הפסקה. אם אתם לא יודעות לבד את התשובות, תשאלו תלמידי חכמים. תפתחו ספרים. לא אין לכם זמן לפתוח ספרים, תשאלו אותם דרך חמי. תשגעו אותם. תשלחו להם מסרונים באחת בלילה. זה קורה. תעשו להם כל הזמן. תשאלו להם בשבילה, בכל שעה, בכל זמן. לא צריך לכתוב את השם שלכם. תשאלו, תשאלו, תשאלו. המון, המון, המון שאלות. כמה שיותר. את עצמכם, את הנשמה שלכם, את התורה. ואם אתם לא, את אתם דרך חמים. כמה שיותר לשאול. ככה אתם רק תלמדו ותגדלו כל הזמן. כל הזמן תהיו בקשר. זה לא משנה התחום, בכל תחומי ההלכה, בתחומי מוסר, הנהגה, הכל. שאלות, 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 כמה שיותר. ואם אתם תשלחו את הבעל שלכם ביום שישי עם רשימת קניות, וכתוב ברשימת קניות דגים, והוא יגיע גם לקרר של הדגים, ולא ימצא דגים. אז מה הוא יעשה? כתוב דגים. אבל אין גם קרר דגים. אני רואה שם איזה קופסת שימורים דגים. זה גם דגים. הוא יבוא הביתה עם הקופסת שימורים הזאת, שמצויר עליה דג. אז אתם מאוד מאוד תגיד, אבל כתבתי לך דגים. בסדר, זה דגים, אבל... אבל למה לא שאלת? אני עדיין בחיים. טוב, שיהיו הרבה שמחות, בשורות טובות.